נלמד בעזרת השם פרי אורץ, פרשת פנחס. מאמר די קצר שמדבר על נושא חשוב של תפילה על צער השכינה. בני אדם עוברים בעולם התמודדויות, ובהתמודדויות יש כל מיני סוגים של חיסרון. והחיסרון הזה, שחווים אותו פה בעולם הזה, הוא גורם לצער, הוא גורם לכאב. והכלי המרכזי שיש לנו להשלמת חסרונות זה הכלי של תפילה. להביא, להמשיך את השפע לעולם בכוח של תפילה, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, לרצות, לבוא, לבקש לפני הקדוש ברוך הוא שישלים את החיסרון, והתפילה הזאת באה מתוך מקום שאדם מרגיש חיסרון. כל אדם מרגיש חיסרון, וכמעט כל האנשים גם מתפללים. זאת אומרת, אם זה בצורה כזאת או בצורה אחרת, אבל זה משהו שהוא די טבעי בהתנהגות של האדם, שאם הוא רוצה להספיק את הרמזור והולך לו, תעזור לי, וואי, שיהיה טוב. אפילו לא תמיד זה נאמר כתפילה מכוונת ומסודרת, אבל עצם הבעת הבקשה הזאת, הרצון למילוי החיסרון, קיים אצל בני האדם באופן די טבעי, מגיל צעיר, אצל הרבה סוגים של אנשים ונשים מכל המצבים והחוגים, קיים הבקשה למילוי חיסרון. לא תמיד מודעים לחיסרון, לא תמיד בסדר, אבל בגדול המושג הזה קיים. אצלנו כיהודים זה מצווה. מצווה שהיא, בוא לא ניכנס לשיטות, הרמב״ם, הרמב״ן, אבל ודאי שלחלק מהשיטות זה דאורייתא, תפילה בזמן צרה. זאת אומרת, אדם שמרגיש חיסרון, זמן צרה, מרגיש חיסרון, יש מצווה של תפילה בזמן חיסרון. ידוע שהרב מבריסק היה בשביל הקיום של המצווה הזאת, כל פעם שהיה קורה משהו, משהו אפילו קטן במשך היום, הוא היה לישועתך קיוויתי השם. זאת אומרת, שלושת הפסוקים, שלושת המילים האלה, שהם פסוק קצר בברכה של יעקב אבינו לדן, לשבט דן, ושלושת הדברים האלה הם בקשה לישועתך קיוויתי השם. יש בזה גם עומק לפנים מעומק, ודיברנו על זה בהרחבה בדרושי הקיווי של הרמח"ל, על לישועתך קיוויתי השם, אבל הרב מבריסק היה אומר את זה כתפילה קצרה, כל זמן צרה, כל זמן של מצוקה, של חיסרון, להתפלל. כשאנחנו נכנסים לעומק של תפילה, ואני חייב לומר שהנושא הזה קיים בכמה רבדים, זאת אומרת, על יסוד הדברים כבר בזוהר הקדוש, וזה נמצא הרבה בספרי אבוידה, אם זה בנפש החיים, שהרבה יש בהרחבה, וגם כאן בדברי הפרי אורץ, ופרי אורץ כמובן, רב מנדלה הולך בדרך של הבעל שם טוב הקדוש, כמו שמובא בתולדס יעקב יוסף ובן פרס יוסף, בלי נדר נשתדל להביא כמה שאפשר בהמשך הדברים. אבל שם הנקודה של לשתף, עוד פעם זה מהזויה ובנפש החיים, וכולם לשתף את השכינה. זאת אומרת, הדברים בצורה של הפרי אורץ נלמדים בצורה כזאת. אם יש איזשהו חיסרון בעולם, זאת אומרת, יש חיסרון בשפע שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עולמין ובורא העולם וממשיך השפע לעולם, יש פה חיסרון בשפע הזה שנמשך לעולם. אם יש חיסרון בשפע שנמשך, זה אומר שיש חיסרון בשכינה הקדושה. עכשיו, אדם יכול לבקש על הצרה האישית שלו, ואדם יכול להתבונן לתוך הצרה האישית שלו, להבין שהצרה האישית הזאת היא לא דבר טבע, כי אין טבע בעולם. הטבע הוא הסתרה, כן, שמטביע בתוכו הרבה אנשים, כמו שרבינו בכר כותב, שהטבע הרבה אנשים טבעו בו, כן, זה משון טביעה. אז אומר, בגלל הטבע, שהוא בעצם הטבע המוטבע בעולם, החוזר על עצמו, הוא סוג של שקר, סוג של שקר, סוג של עטעיה. כמו שהרמב"ן כותב, בין הניסים הגלויים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם נקראים בלשוננו טבע, שאין לאדם חלק בתורת משה, עד שנאמין שכל דברינו ומקרינו כולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, שמשמור, ולהפך. זאת אומרת, הכל זה שפע שמגיע מהקדוש ברוך הוא. ואם יש חיסרון בהשפעה, מתגלה בפועל חיסרון בבריאה. זאת אומרת, כל חיסרון שיש, אם זה בבריאות, אם זה בשידוכים, אם זה בילדים, אם זה בנחת מהילדים, אם זה לא חסר, השם ישמור, כל סוג צרה שיש בעולם, כל חיסרון שיש בעולם, כל צער וכאב שיש בעולם, השורש של כל הכאב והצער הזה הוא בחיסרון של השכינה הקדושה. עכשיו, ברגע שהאדם מתבונן ומגיע להבנה הזאת, התפילה שלו יכולה הצורה המדויקת איך לעשות את זה זה עוד נושא, אבל יכולה לקבל צורה עמוקה יותר. זאת אומרת, התפילה שלו היא לא רק על החיסרון הגשמי, החומרי שלו, אלא התפילה ובקשת השלמת החיסרון היא לא רק על החיצוניות, אלא גם על הפנימיות, היא לא רק על התוצאה, היא גם על הסיבה, היא על הדבר האמיתי שבאמת חסר בעולם, השפע של הארת פנים שחסר בעולם, את היער השם פניו אליך, שכתוצאה ממנו מגיעים כל החסרונות. זאת אומרת, להתפלל לא רק על החיסרון החיצוני, אלא להתפלל על חיסרון השכינה, החיסרון של ירידת השפע לעולם שחסר פה וגורם לסיבת החיסרון. זאת אומרת, החיסרון הוא סיבה. הוא סיבה שמאירה את הבן אדם להתבונן על חיסרון פנימי שיש בעולם, ואז מגיעה הבקשה להשלמת החיסרון לא על החיצוניות, אלא על הפנימיות. עוד פעם, פה קפצנו מאוד מאוד עמוק וגבוה. נפש החיים מדבר על זה בהרחבה, אומר ותתפלל על השם, אומר הגמרא אומרת על מוישה רבינו שהוא יתיח דברים כלפי מעלה, כשהוא יתפלל על השם, זאת אומרת, להתפלל על השם, זה מקום שבו הוא לא מתפלל על החיסרון שלו, הוא מתפלל על השם. הוא מתפלל על החיסרון שיש בהשפעה מלמעלה. זאת אומרת, תפילה לא על עצמי, אלא על השורש החיסרון שנמצא פה. ונפש החיים שם מדבר בהרחבה, שזה העומק של תפילה. בוא נלמד בעזרת השם את הדברים בדרך של הפרי אורץ. יש לו פה הרבה ראיות, ולא ניכנס אליהם כרגע. אנחנו לא רוצים להאריך, אבל יש. בראיות האלה יש הרבה מה ללמוד. אבל בוא נעשה את זה. בוא נראה. המאמר מתחיל פרשס פינחוס בגמרא קידושין סמך ווב עומד בייס. מניין לכהן באלמום שהוא פסול, שנאמר הנני נותן לו את בריתי שלום. אז הגמרא דורשת את בריתי שלום, אז זאת אומרת על פינחס שמקבל את הכהונה לדורות, למרות שהוא לא היה עד אז כהן, למרות שהוא צאצא, כן? הוא פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אבל אהרון וארבעת בניו, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, נתכהנו, הם נהיו כהנים מיד. באותו יום, כשמשכו אותם לכהנים. הילדים שנולדו להם מאז ועלה, נולדו ככהנים. אבל הילדים שנולדו להם לפני כן, למשל פנחס, אני לא יודע אם היה עוד מישהו חוץ ממנו, אבל פנחס, לדוגמה, הוא היה נולד לאלעזר עוד לפני שמשה משך את אהרון ואת אלעזר לכהנים, ולכן פנחס לא נהיה כהן. עד אז, 40 שנה, המשפחה שלו כולם כהנים, אחים שלו הצעירים כהנים, בני דודים שלו כהנים, דודים שלו, סבא שלו, הוא שייך למשפחת כהנים, אבל הוא איזה נטע זר. הוא לא כהן. הוא יחיד שלא כהן מכל המשפחה שעוטפת אותו מכל הכיוונים, כולם כהנים חוץ ממנו. יכול להיות שהיה עוד אחד, אבל נראה לי שהוא היה יחיד מכל המשפחה, שהוא היה יחיד שלא כהן. בסופו של דבר זה היה לטובה. בסופו של דבר, אם הוא היה כהן והיה יוצא למלחמה נגד שמעון, נגד זמרי בן סלו, זה היה נתפס אחרת. יש שאומרים שזה היה משמיים הדבר הזה. אבל בסופו של דבר הוא מקבל את הכהונה מכוח עצמו. הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. הוא מקבל את הכהונה, הוא אישי מקבל את הכהונה. הגמרא אומרת שמשם לומדים את הדין הזה שכהן צריך להיות שלם בגופו, לא באלמום. מניין לכהן באלמום שהוא פסול? מהדין שנאמר אצל פנחס, הנני נותן את בריתי שלום, כשהוא שלם ולא חסר. אז הגמרא שואלת, רגע, לא כתוב בפסוק, הנני נותן לו את בריתי שלם, כתוב, הנני נותן לו את בריתי שלום. אז הברית של שלמות, ברית של שלום, למה אתה מבין פה שהוא לא באלמום? שלום ובאלמום, מה זה כל... אמרת הגמרא שהוו של המילה שלום קטיע. זאת אומרת, זה וו קטועה. בספרי תורה שלנו, אני נראה לי שזה לא ככה, זאת אומרת, קראתי עם התורה, לא שמתי לב שיש שם וו קטועה, אבל יש בזה, כבר מציינים על זה, אבל בזמן הגמרא, מה שהיה מקובל היה וו, שקטועה באמצע, היא לא נשלמה לגמרי, מדברים על זה. טוב, בכל אופן, אז הגמרא לומדת פה את הדין הזה. בסדר, שהוו של שלום קטועה. אומר הפרי אורץ, אומר את מנדלה, הנה אמרו חז"ל בסנהדרין ממדלת עמוד א', על הפסוק בתהילים, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגיפה, ויתפלל, לא נאמר, לא ויעמוד פנחס ויתפלל, אלא ויעמוד פנחס ויפלל. והגמרא אומרת, ויפלל הכוונה מלמד שעשה פלילה עם קונו. כאילו הלך בכוח. הלך כמו ויתפלל על השם, הלך בלשון פלילי. הגמרא אומרת שהוא לקח את הזמרי וקוסבי, והטיח אותם לפני השכינה, לפני אהרון, לפני המשכן, ואמר על אלה יארגו 24,000 מישראל. אומרת, פנחס, מה שהוא עשה פה זה משהו מאוד מעניין, והמשך חוכמה מדייק את זה, שזה גם מרומז בפסוק. אומר, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. אומר, היה פה שני הנהגות. ההנהגה של אלעזר הייתה הנהגה שהוא עמד מול העם להגן על כבוד שמיים. נכון? כשהתחילו אחרי שמת אהרון, ובאו עמלק ונלחמו עם עם ישראל, כן? ויר הכנעני, שהם רואים אהרון מת והסתלקו ענני הכבוד, אז הם באו להילחם עם עם ישראל, ואז נבהלו בני ישראל וחזרו לאחוריהם 8 מסעות, והגיע אלעזר הכהן ויחד עם הלוויים ולחמו בהם והרגו עם רב מישראל והחזירו אותם, כמו שרשי אומר. אז אלעזר, אנחנו מוצאים אותו עומד מול העם ומחזיר אותם בכוח לקדוש ברוך הוא אם צריך. מול העם, את אהרון הכהן אנחנו מוצאים עומד מול הקדוש ברוך הוא, מוכן לקבל על עצמו את העבירות שלהם כדי לחפר על בני ישראל. נכון? זה מה שהוא עושה גם בקטורת וגם בחטא העגל. הוא אומר להם, הוא לוקח את זה על עצמו, כן? וירא את העגל אשר עשה אהרון כפרעו. אהרון, חטא העגל מתייחס לאהרון, למרות שהוא לא נענש על זה. כי זה בא ממקום שבו, שעם ישראל לא יחטאו, שלא יארגו גם אותי וגם את חור, ואז עם ישראל יפלו לגמרי. הוא מוכן שיקרה שהוא עושה את העגל, אבל שעם ישראל לא יחטאו. זאת אומרת, הוא מוכן לסכן את עצמו מול הקדוש ברוך הוא, כדי להגן על עם ישראל. יש באמת את שתי הנהגות האלה, זה הנהגה מאוד, זה, יש מדרש. מדרש אומר שאליהו דרש כבודם, כבודו של אב, ולא דרש כבודם של בנים. וזה ההפטרה של פרשת פנחס, לא קוראים אותה השבוע כי זה בין המצרים, אבל בהפטרה של פרשת פנחס, שהוא בא מול הקדוש ברוך הוא ואומר, עם ישראל לא בסדר. ועל עם ישראל הוא בא וצועק עליהם. זאת אומרת, הוא דרש כבודו של אב את הכבוד של הקדוש ברוך הוא, ולא דרש כבודם של בנים, לא עומד מול הקדוש ברוך הוא ומסכן את עצמו בשביל בני ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, אתה לא מתאים, לך לדרכך מדבר הדמאסק, תמנה את אלישה בן שפט תחתיך, כמו שהסברנו בשיעור על ההפטרה, בהרחבה מדברי המלבי. יש, המדרש אומר, יש לעומת זאת את יונה הנביא. יונה הנביא דרש כבודם של בנים, ולא דרש כבודו של אב. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לנינווי ותחזיר אותם בתשובה, וזה יהיה כתרוג על עם ישראל. מה יונה הנביא אומר? לא. הוא בורח, והיה כאן יונה לברוח תרשישה מלפני השם, הוא יורד ליפו, לא מוכן לקבל נבואה, לא. למה? מוכן לסכן את עצמו, שיפילו אותו לים, כן? הוא לוקח את המחיר, הדג בולע אותו, לא נותנים לו למות, כן? גם אם הוא רוצה. אבל הוא רוצה כבר, הוא מוכן למות, העיקר שלא ייגרם נזק לבני ישראל, הוא דורש כבודם של בנים, דורש את הכבוד של עם ישראל, אבל הוא לא דורש כבודו של אב. זאת אומרת, הוא לא בא ואומר מוסר לעם ישראל, תראו, נמבי חוזרים מתשובה ואתם לא... הוא לוקח את הצד הזה של כבודם של בנים. משה רבינו אומרת לנו התורה, דרש כבודם של אב, ודרש כבודם, דרש כבודו של אב, ודרש כבודם של בנים. פנחס יש לו מעלה מאוד גדולה. אני לא רוצה כעת להיכנס לסוגיה, זו סוגיה מאוד מעניינת. הרמה מפה לא מדבר על זה בעריכות, ונראה לי שזה ביסוד הדברים, זה בבריס מנוחו, שכותבים שיש מעלה בדרגה של פנחס, שבמידה מסוימת יותר גדולה מהדרגה של משה רבינו. זה דבר שצריך בירור. כן, להגיד על מישהו שהוא יותר משה רבינו, זה דבר לא מתקבל. בוא נגיד ככה, כן, לא מתקבל. יש נקודה מסוימת. הנקודה היא, כשמעיינים, טוב, זו סוגיה. זו באמת סוגיה, אני לא יכול להיכנס לעכשיו. במקום שלו, במידה שלו, הוא הגיע לשלמות כזאת, של נפש, רוח, נשום, או חי או יחידו, בדרגה שמשה רבינו לא הגיע. נכון, משה רבינו, משה רבינו היה נקרא לזה מגדל של 1,000 קומות, והוא היה מגדל של 100 קומות. אבל משה רבינו במגדל של 1,000 קומות הגיע עד קומה 900. והוא ב-100 קומות שלו הגיע לקומה 100. אז עדיין משה רבינו יותר גבוה. 800 הפרש ביניהם. אבל בניצול של הכוחות הפנימיים, פנחס הגיע ל-100%. כשמשה רבינו הגיע ל-90%. בסדר, זה גם, זה דברים שהם צריכים, זה סוגיה גדולה. אני רק מציין מראה מוקרים שפנחס יש לו שלמות. פנחס יש לו שלמות, זו שלמות מיוחדת. השלמות הזאת באה לידי ביטוי, כמו שהמשך חוכמה מראה, בזה שהוא פנחס, בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא לוקח את שני הדברים, הוא דורש כבודו של אב, והוא דורש כבודם של בנים. הוא מסכן את עצמו, לפני בני ישראל שאולי יהרגו אותו, כדי להגן על הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כשהוא עובר בין 24,000 מישראל, שעלולים לסכן אותו, ועל פי דין תורה הוא לא מחויב לעשות דבר כזה, כמו שהרב מנדל מסביר בהמשך המאמר, הוא לא מחויב לעשות דבר כזה, והוא מסכן את עצמו. ועושה את זה כדי להגן על הכבוד של הקדוש ברוך הוא אשר קינה לאלוקיו ויכפר על בני ישראל, וזה היה נקי וזה היה טהור ולא היה בו שום צד של חוץ מכבוד שמיים, לא היה כלום חוץ מזה. חתם סופר אומר משהו נורא, הוא אומר שיש שלושה סוגי קנאה. יש קנאה שהיא קנאת איש מהרעהו, ג'לסי, כן? הוא מקנה. יש כזה קנאת איש מהרעהו. יש קנאה שהיא קנאה טובה יותר, קנאת סופרים תרבה חוכמה. שזה קנאה, אבל זה קנאה חיובית. ויש דרגת קנאה שלישית שהיא באמת קנאה טהורה, קנאת השם צבקות. מה קרה פה? אומר אצל פנחס. בסיפור הזה כולו של זמרי וקוזבי וכל הסיפור הזה, אומר חתם סופר. אומר בהתחלה, מי שקינה בו, היו אנשים שהיה להם קינה אישית איתו. בזמרי בן סלו, נשיא בית אבלה שימוני, והם רצו גם להיות נשיאים, ולמה הוא נשיא ואני לא נשיא? כל מיני, כן, דברים קטנים של בני אדם קטנים, והם קינאו בו. עכשיו, מה הם יצעקו עליו? יש עכשיו הזדמנות, הוא נפל, הוא עשה טעות. אז הוא אומר, קוזבי בצור, שייגץ, מתחילים לצעוק. מאיפה זה מגיע? אינטרסים. אמר, ואז מתוך זה התקנאו בהם אנשים שכן היו ירי שמיים. והם שמעו צעקות שגץ, ומה זה? ואיך עושים דבר כזה? מדיינית בתוך בני ישראל? והתקנאו בהם קנאת סופרים תרבה חוכמה. זאת אומרת, זה כבר לא היה מקנאה מגעילה, קנאת איש מרעהו, אלא קנאת סופרים תרבה חוכמה. ומתוך זה הגיע פנחס, והוא התקנא מתוך הקנאת סופרים, הוא הגיע לקנאת השם צבקות אמיתית, שהאכפת לו לכבוד שמיים, כמו שאומר המסילת ישרים, כשהוא מדבר על הכוח העצום של אהבת השם, שכולל בתוכו דבקות, שמחה וקנאה. דבקות, שמחה וקנאה. קנאה, לקנא לשם השם, אכפת לו שמבזים את הקדוש ברוך הוא. לא כי הוא רוצה את המעלה שאותו אחד שצועק נגד ישיג. לא כי הוא אכפת לו שיש לו משהו בגשמיות, רק עכשיו הוא מנצל את הרוחניות בשביל לתקוף את ההוא, כן? שזה... זה ראשי משמור ויציל. לא, באמת אכפת לו על כבוד שמיים שמתחלל. הקנאת איש מרעהו עוררה קנאת סופרים, שעוררה קנאת השם צבקות אצל פנחס. ופנחס רץ ועשה את מה שהוא עשה במסירות נפש בשביל כבוד השם. תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. אומר לך, אתה מסורר מה זה ויכפר על בני ישראל? כי אם אחד מאלה שדיברו אינטרסים מתוך גרונם, לא קינאת השם צבקות, הם צעקו קינאת השם צבקות, על מה שעניין אותם זה, כן, גיב אלד, תביא חצי, כן, מה זה רק אתה מקבל את הכסף? הם רוצים! זה מה שעומד מאחורי זה. אם הם היו באים והורגים אותו, רחמנה ליצלן איזה קטרוגים זה המביא על עם ישראל. נס שפנחס הציל את עם ישראל ועשה את זה הוא ולא הם. לא הקנויים האחרים. נפלא ביותר מהסתם סויפה. ולמי זה, יש בזה עריכות, הרב אלישי בדברי הגדה מדבר על זה, אומר שוייך באנשי בית שמש, כן, השם ישמור, כשאהרון חוזר מפלישתים אחרי שהוא היה בשבי, והוא חוזר בנס גדול שפרות הולכות לכיוון בית שמש, ומשאירות את העגלים שלהם פועים מאחוריהם, והפרות פותחות את הפה ומתחילות לשיר שירה, רוני רוני השיטה התנופפי ברוב הדרך, דברים מדהימים קורים, או פסוקים אחרים כמו שהגמרא אומרת שם, והם צועדים מגיעים לבית שמש, ואנשי בית שמש קוצרים, והם רואים את אהרון השם מגיע. והם משתחווים וקוצרים. ויח השם באנשי בית שמש, מכה רבה. כמה ש... 36 אלף איש. זה נראה לי המספר שכתוב שם בפסוקים. מספר נורא והיום. חזל אומרים שזה כמה ששקולים כנגד. מכה נוראה, נוראה, נוראה. למה מקבלים כזאת מכה? אז הגמרא אומרת שהיו משתחווים וקוצרים. שהם משתחווים וקוצרים. מסביר רב אלישיב מה זה משתחווים וקוצרים. שהם משתחוו בשביל ארון השם. אבל הם ניצלו את זה לקצור יותר טוב תוך כדי. זאת אומרת, עשו את זה בשביל השכינה, אבל הרוויחו מזה משהו. וכשאנשים עושים משהו לכבוד השם, ותוך כדי יש את הרווח שלי, זה השם ישמור ויציל. השם ישמור ויציל. עכשיו, זה נושא שחשוב. כל הנושא הזה שאנחנו מדברים עכשיו הוא לא יציאה מהעניין, זה עצם העניין. אנחנו מדברים היום, המאמר הזה, כמו שהזכרנו בפתיחה, הוא על לשתף שם שמיים, לשתף שם שמיים, בתוך האיסורים והחיסרון של הבן אדם. לשתף שם שמיים בתוך החיסרון של הבן אדם. לשתף שם שמיים. איך? כמה משתפים שם שמיים? באיזה צורה משתפים שם שמיים? זה נקודה שחשוב לזכור את מה שדיברנו עכשיו. כשאדם בא לשתף שם שמיים, כשהסיפור הוא להרוויח משהו, השם ישמור ויציל. בוא נסגור חזרת הדברים. מה קורה? אומר המשך חוכמה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן מגיע, והוא מגיע בתור שלמות, שהוא גם דורש כבודם של אב וגם דורש כבודם של בנים, נכון? הוא מגיע קנאת השם צבקות, כמו שהזכרנו, נקי לגמרי, בלי שום אינטרסים אחרים, בלי שום רווח אחר, הוא אפילו לא כהן. הוא מגיע נטו, נטו, רק קנאת השם צבקות. מאיפה הוא לוקח את ההנהגה הזאת לעמוד במסירות נפש מול 24,000 מישראל בשביל הכבוד של הקדוש ברוך הוא? מאבא שלו, אלעזר. מאיפה הוא מקבל את התכונה השנייה? שהוא לוקח את קוזבי וזמרי ויפלל ויעמוד פנחס ויפלל, הוא מגיע לפני אהרון, מתיח אותם ואומר, ריבונו של עולם, על אלה ייפלו 24,000 מישראל. ככה מדברים? עשה פלילות עם קונו? מה זה פלילות? יש שם פלילי, משפט. כאילו, כביכול חולק על הקדוש, הוא מתיח צברים כלפי מעלה. זה סכנה. זה מביא רחמים על בני ישראל, אבל זה סכנה לדבר ככה. תונת ואליהו על חזקיהו המלך, כן, טוב, לא ניכנס עכשיו, זה כבר התרחבנו יותר מדי, אבל זה סכנה גדולה מאוד לדבר בתפילה דברים שהם לא, 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 לא לגמרי בכבוד. אז את זה הוא לוקח מאיפה? מאהרון הכהן, שמוכן לסכן את עצמו, מוכן לקחת על עצמו את העבירה, אבל להציל את בני ישראל לרחמים לפניהם, לפני הקדוש ברוך הוא. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, יש לו גם את התכונה של אלעזר, לעמוד בשביל הקדוש ברוך הוא נגד העם, וגם התכונה של אהרון הכהן, לעמוד נגד העם בשביל הכבוד של הקדוש ברוך הוא. טוב, אז זה בעצם ההנהגה של ויפלל, עשה פלילה עם קונו, אבל הפלילה עם קונו זה בעצם הנקודה הזאת שנקראת להטיח דברים כלפי מעלה. להטיח דברים כלפי מעלה זה כמו שהנפשחיים מסביר את זה בהרחבה, הנקודה של תפילה בשביל כבוד השכינה. תפילה על חיסרון השכינה והתפלל על השם, זה בעצם מהמקום הזה של להטיח דברים כלפי מעלה. לא ניכנס לזה עכשיו יותר מדי. טוב, העניין הוא, בוא נראה את לשון הפריאורץ. על דרך המבואר בזוהר, בחלק א', כוח ב' עמוד א', על הפסוק, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני? מה זה? אז הדואר דורש שהשכינה משבעת כל הנשמות היורדים בעולם הזה, שיגידו לקדוש ברוך הוא, מחולת אהבת השכינה אליו. השבעתי אתכם בנות ירושלים, זה כביכול יש פה את הדוד והרעיה, נכון? זה הסיפור של שיר השירים. יש שם את הדברים הנפלאים של הגוהן. כן, הגוהן, כשהוא מדבר על השבעתי אתכם, הוא אומר, עיקוני, פצעוני, נשאו את רדידים מעליי שומרי החומות. עם ישראל עובר כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה ייסורים, חורבן בית ראשון, גלות נוראה, פחד נוראי מהמן. כן, פחד, ככה זה מובן גם במגילה, זה מוגדר כפחד. ואז יש לנו את בית שני, ועוברים עם יוון, ועוברים גזרות, ועוברים שמדות, ואז יוצאים לגלות, וגירושים, גירושים, גירושים, מאות, מאות, מאות גירושים, יהודים מאבדים חיים, מאבדים פרנסה, מאבדים הכל. צער נוראי, עד השואה נוראה, וגם אחרי יהודים עדיין עוברים כל כך הרבה צרות. אם זה צרות כלליות לאומיות של העם, ואם זה צרות פרטיות של יהודים פרטיים, כל כך הרבה צרות. עיקוני, פצעוני, נשאו את רדידי, אנחנו מוקים בפצועים. השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, אומרים לה 12 השומרים על ירושלים, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, אם תמצאו את הידיד שלי, את הקדוש ברוך הוא, מה תגידו לו? אומר הגאון בלשונו, לא תגידו לו על כל הדברים שעברתי, אלא דבר אחד, שמה שחסר לי זה שחולת אהבה אני. אין שום דבר חוץ מזה לא חסר לי, רק הדבר הזה, את החולת אהבה שהוא יתרחק ממני. זה הכאב היחיד שיש לי מכל הכאבים שלי. טוב, הגוהן מדבר על זה בהרחבה, על פי דרכו לא ציטטנו כעת את כל לשונו, ומעניין מאוד שהבני סוסחור במאמרים לעשר סימי תשובה, יש לו פירוש נפלא על זה בהרחבה, נראה לי שדיברנו על זה פעם בשיעור מוקלט, אני לא אעריך בזה עכשיו, אבל הוא גם מדבר על הנקודה הזאת שחולת אהבה אני, הוא ממחיש את זה, הוא אומר כמו בן אדם, שיש לו בעיה, נניח, מספרים על בן אדם שמגיע לרופא ואומר, איפה שאני נוגע כואב לי? וואו, איפה? מה כואב לך? הראש? כן, אני נוגע בראש, כואב לי הראש. אני נוגע ברגל, כואב לי הרגל. אני נוגע, איפה שאני נוגע, כואב לי. טוב, אז הרופא מתחיל לבדוק. לא, לא נראה לו, אומר, תביא רגע את האצבע. אני נוגע באצבע, האצבע שלך שבורה, זה מה שאתה נוגע, כואב לך. אז אומר אבני זכר, אני ממש מקצר את דבריו, אומר, כך גם עם ישראל. כואב לנו הראש, כואב לנו הרגליים, כואב לנו הבטן, כואב לנו פה, כואב לנו שם. דבר אחד באמת כואב לנו, שחולת אהבה אני. זה האמיתי, איני חולת מאיים, ואיני חולת ראש, כך לשון המדרש שם, אלא שחולת אהבה אני. אנחנו לא יודעים להגדיר, אז אנחנו חושבים שכואב לנו הראש, חושבים שיש לנו כל מיני חסרונות, אבל החיסרון הוא אחד, שחולת אהבה אני, יש חיסרון בקשר עם הקדוש ברוך הוא, יש חיסרון בשפע, וכשהשפע לא נשפע, הכל חסר, הכל כואב, הכל כואב, כל הגוף כואב. ואת זה השכינה הקדושה, שהיא בעלת החיסרון באמת, משביעה את כל היורדים לעולם הזה, שיגידו לקדוש ברוך הוא מחולת אהבת השכינה אליו, את החיסרון הזה שהשכינה מתגעגעת לקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא, ואז יושלמו כל החסרונות. כי הכל רק תוצאות של החיסרון האמיתי. החיסרון של יואר השם פונו וילכו. זה החיסרון. אויר פונכו וניבושיו. ישועת עולמים. הכל בכוח זה של הערת פנים. של הקדוש ברוך הוא מאיר על השכינה הקדושה. שכינה שוכנת, היא שוכנת בתוך בני ישראל, ושוכנתי בסויחום. היא נמצאת פה, היא מתגלה, והיא אכן חולויינו, הוא נשא ומכאובינו סבלם. זאת אומרת, היא סובלת את מה שאנחנו נמצאים בכלא. שכינתה כביכול בגלוסה, אם אנחנו נמצאים במצב קשה, השכינה הקדושה כביכול נמצאת איתנו. בכל צורסם לא ייצור. כן, ומה לך פה לא בישיום. שם היא נמצאת איתנו, ולכן יש חיסרון. והחיסרון הזה הוא החיסרון שלנו, הוא חיסרון של השכינה. למה שולחים לנו את החיסרונות? שנתעורר ונראה את חיסרון השכינה. ושתהיה לפרש העניין, אומר רב מנדלה, הוא ידוע עומרי בזויה, אומר, מן דאיס בירא, לס ביכו יסר כלל. כך כתוב בתיקון לזויה, יום את בייס. מי שיש בו יראה, אין בו חיסרון בכלל, שנאמר, אין מחסור לראיוב. טוב, יש מה לעיין שם בזויה, אבל ועניין. מה שהוא מסביר את זה כאן זה ככה, על דרך מאמר, הגמור אומר בברוח, זה נוחס עמד א', בן זוי מרו אוכלוסה בהר הבית. זאת אומרת בהר הבית, הוא ראה אוכלוסה, זה ציבור ענק, 600 אלף איש, כן? כלל ישראל בהר הבית. ואמר ברוך שברא כל אילו לשם שני. אתה אומר, לכאורה דברים מה, כל אילו לשם שני? מה, הנקודה היא לא מגיעה מתוך מקום של ריבונות, כן, אני מעליהם, אלא מקום של אחריות. זאת אומרת, כל אילו לשם שני, כל אילו אני צריך לקחת אחריות עליהם. הוא אומר, ורב מנדלה מסביר, והוא מוסר ופחד גדול. כשאדם נותן לליבו שכל העולם לא נברא אלא בשבילו, תיקון העולם תלוי בך. איך שמענו בוועד השבוע, בזכות מה העולם קיים. כי אין בו רובו הבנות. נכון? הרמב"ם כותב שאם העולם יהיה רובו הבנות, הוא מיד נחרב. אם העולם קיים זה אומר שאו חצי חצי, או לטובה. אבל אם רובו הבנות הוא נחרב, הרמב״ם, בלכות תשובה. זאת אומרת שהעולם קיים כי יש בו יהודים צדיקים, אנשים צדיקים שעושים כל הזמן מצוות. והמצוות האלה יש להם כל כך הרבה כוח, שעולם כל כך ירוד, עם כל כך הרבה אנשים שעושים כאלה עבירות, העולם מחזיק. כי יש פה כל כך הרבה מצוות גדולות שנעשות כל הזמן מהצד השני. מי הם אלה שעושים את המצוות? גויים, אולי שמקיימים שבע מצוות בני נוח, אני לא יודע כמה יש, ובפרט לשיטת הרמב״ם, שזה צריך לבוא מתוך מקום שהם מאמינים בתורת משה, לא יודע כמה יש, ואם רשי סובר בכלל שאתם צריכים גם לשמור שבת, בשביל יגר תושב, שמצוות בני נוח, טוב, יש בזה עוד, אני לא יודע כמה, אם יש גויים בעולם בכלל, שמקיימים שמצוות בני נוח כמו שצריך, אולי כמה בודדים. יהודים שלא שומרים תורה ומצוות, אז כן, אם הם עושים בכל זאת מצווה פה ושם, אז כתוב שהם כן מקבלים שכר, למרות שזה לא שכר מלא, אם חסר באמונה, חסר לגמרי, יש בזה גם כן, לא יודע, כנראה שלא עיקר הקיום מגיע מהם, אלא מה? יהודים יקרים שיושבים ולומדים תורה, בחורי ישיבות, אברכים, יהודים שעמלים לפרנסתם ובכל זאת חוטפים איזה שעה של לימוד, זה מצוות ענקיות, יש להם משקל עצום. עולם שלם מבולבל, מוחזק על ידי כמה יהודים האלה שעושים את מה שהם יכולים בדור כל כך קשה ומנסים בכל זאת, לפי היכולות, כמה שאפשר, נשמות שבורות בגופים שבורים, אבל בכל זאת חוטפים איזה תפילה, חוטפים איזה שיעור, לומדים איזה דף גמרא, לומדים איזה הלכה. הדברים האלה מחזיקים, יש להם כל כך הרבה כוח. צריך להכיר את הערך של מה שאנחנו עושים. כמה הדברים הקטנטנים בעינינו, הם ענקיים, הם יעלומים, הם מצדיקי הרמים ככוכבים, הם כוכבים ענקיים, שמחזיקים עולמות שלמים. כל אלה לא נבראו אלה לשם שני, הכל קשור אליי. זה מוסר ופחד גדול, כשאדם נותן לליבו שכל העולם לא נברא אלה בשבילו. ונתלבשה השכינה בכמה וכמה פרטים ובני אדם לאין קץ. הוא אומר, בפועל יש גילוי, השכינה מדברת אלינו. השכינה, כל דבר שקורה בעולם, כל דבר שקורה בעולם זה יסוד עצום, שהבעל שם טוב מדבר עליו המון המון המון, וגם רמנדל מזכיר אותו פה בהמשך, והתולס יעקב יוסף מזכיר את זה כמה פעמים, הקומרנו מדבר על זה הרבה, ערבי נחל מביא את זה בשם הבעל שם טוב, הדגל מחנף ריים, קיצר, טוב, זה באמת יסוד עצום בתורת הבעל שם טוב, שכל דבר שקורה בעולם הוא בעצם לצורך עם ישראל, הוא מתכתב איתך, הוא מדבר איתך, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, אפילו דיבורים של גוי, גם הם לא בחינם. עברת ליד רכב ושמעת איזה מוזיקה, מדברים איתך משמיים. אומרים לך עכשיו משהו, תתבונן, תתבונן. מה התכוונו עכשיו להגיד לי משמיים? מה רימזו לי בדבר הזה? אם ראיתי חיסרון אצל מישהו אחר, זה אומר שהחיסרון הזה נמצא בי. אם ראיתי מה, כל דבר שקורה בעולם, זה ידוע, הסיפור עם התולדס, רבי עקב יוסף מפולנוע, כשהוא הגיע לבעל שם טוב, הוא כבר היה יהודי מבוגר, הוא כבר היה רב בהרבה עיירות, מגיד. הוא הגיע לבעל שם טוב, והוא לא, לא, עדיין לא כתלמיד או כחסיד, אלא להכיר. הוא שמע, הוא הגיע, ואז הבעל שם טוב דיבר איתו על זה שצריך לדעת שכל דבר שקורה בעולם, כל דבר שאתה שומע בדרך, כל דבר, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. והוא היה לו קשה לקבל את זה. זאת אומרת, ברור שבבתי מדרש אחרים לא מקובל התפיסה הזאת. זה חלק מהעומק של תפיסת הבעל שם טוב, שממלא כל עולמין מגיע גם הנקודה הזאת. אבל בבתי מדרש אחרים זה לא קיים. והיה לו קשה לקבל את זה. ואז הוא אמר לבעל שם טוב, אני לא יכול לקבל כאלה דיבורים. מה, הקדוש ברוך הוא עכשיו גוי עיקר אוקראיני פה בחוץ, שזרק איזה כללה לחבר שלו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתי, דרכו? לא יכול לקבל את זה. אבל שאתה אומר, זה לא שאתה לא יכול לקבל את זה, אתה לא רוצה לקבל את זה. זה לא שאתה לא יכול, אתה לא רוצה. לא. יצא. הלך, ואז כשהוא יוצא החוצה, עובר ברכה במשבוש כנראה, זה ככה ליד הבית של הבעל שם טוב. עומד שם איזה עיקר גוי, ואומר לו, בוא תעזור להעלות את החבילות של החציר לעגלה. אז הוא אומר לו, מה? הוא כבר בן אדם בן 80, כן, ראה שיקרב לבעל שם טוב. אז הוא אומר, מה, אתה לא רואה, אני לא יכול. אל תגיד אתה לא יכול, תגיד אתה לא רוצה. שמע את זה, תפס אותו, אומר, וואי, כן, גוי, שעסוק עם החציר שלו, אמר עכשיו משפט, שרגע לפני הבעל שם טוב מנסה ללמד אותי, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תגיד אתה לא יכול, תגיד אתה לא רוצה, כן? אז הוא חזר לבעל שם טוב ולמד ממנו, זה סיפור ידוע. עכשיו, יש פה עומק גדול בסיפור הזה, זה לא רק גוי אמר. זה בעצם להבין שכל דבר שקיים בעולם, זה ממלא כל עולמים, יש את השכינה הקדושה מתגלה בכל פרט. עכשיו, כשבן אדם חושב על זה, והוא מבין כמה פרטים התלבשה השכינה הגדולה, השכינה הקדושה, והיא נמצאת לאין קץ ומספר, ובכמה מיני גשמים, דברים מגושמים בעולם, כמה גויים מקללים שאתה תשמע, אולי יתפעל זה, תבין, מדברים אליך, תראה איפה מוכנים לרדת נמוך כדי לדבר אליך. אולי יתפעל זה לעשות הטוב והישר בעיני השם. להבין מה שמדברים. וכל שכן אם צריכה להתלבש בעונשין חס ושלום, ובאומות העולם כדי להכניע את לב. לב זה שיירה מלפני השם ויעשה רצון קונו. אם חיזבאללה מאיים עלינו, כן? אם חמאס מאיים עלינו, זה לא הקדוש ברוך הוא. זה הוא. זה לא אף אחד אחר. רק מה? האבא יתחפש בדמות של אריה כדי להפחית הילד שלו שלא ייגע בחשמל, נכון? האבא יתחפש בדמות של נמר, הוא עשה קול של חתולה שהילד יברח מהמרפסת שיורד גשם שולח להחליק, בסדר? זה מה שקורה. הקדוש ברוך הוא רוצה להעיר אותנו, לעורר אותנו, אז הוא עושה קול של נמר. אבל הקדוש ברוך הוא, השכינה הקדושה מתלבשת בחמאסניקים, השכינה הקדושה מתלבשת בחיזבאללה, או בשם ישמור ויציל איזה אומות, כדי לדבר איתנו, כדי לדבר עם הילדים שלו. אז כשאדם מתבונן בזה ומבין שבכל דבר זה התלבשות של השכינה הקדושה, אם אנחנו לא מתעוררים, והשכינה הקדושה צריכה להתלבש עכשיו באומות העולם, שונאי ישראל, כדי להעיר אותנו, זאת ירידה נוראה לשכינה הקדושה. זה צער שאנחנו גרמנו לו בזה שלא התעוררנו עד עכשיו. ההסתכלות הזאת שכל אילנו נבראו אלה לשמשני, הכל קשור אליי, הכל מדבר אליי, הכל אני אחראי. כל דבר שקורה בעולם הוא חלק ממה שהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. זה הסתכלות שהיא מאוד 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 מחייבת. נמצא. נמצא. עכשיו, מתוך ההסתכלות הזאת, שאנחנו מסתכלים על כל דבר בעולם ומבינים שכל חיסרון זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, נמצא כשאדם מתפלל לפני השם יתברך על איזה דבר שחסר לו, העיקר שישים אליו ליבו על שפלות השכינה. על שפלות השכינה, שמהראוי להיותה שלמה בכל העולמות. כל העולמות, גם בעולם שלנו, היא אמורה להיות בשלמות, בשמחה. ובגלל השם ישמור המצב, אז היא בגלות. היא כביכול, כלשון התיקוני זוהר, יושבת בכלא. ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. והשכינה הקדושה צועקת ובוכה, כמו שמבואר שם בזוהר, בתיקוני זוהר. השכינה הקדושה צועקת ובוכה, יבנה יצאוני, אף אחד לא אכפת לו ממני. אומר כולם, זוהר הקדוש, אומר שם מילים קשות, אומר ראשי ישיבות, עסוקים בפלפולים שלהם. אבל אף אחד מהם לא מעניין אותו ממני, אף אחד לא מעניין אותו מהשכינה הקדושה שתקום מהאפר. אומר, עסוקים, המון דברים, עסוקים, כן, כל אחד עם העניינים שלו. אומר, באים בראש השנה ויום כיפור וצועקים כמו כלבים, הב, הב, תן לנו חיים, תן לנו מזונות, תן לנו סליחה וכפרה, תן לנו תורה, הכל טוב. אבל לבקש על השכינה הקדושה שנמצאת בצער, על זה אף אחד לא פותח את העיניים. איך זה הולך שאומר, בן אדם נתקע בראש הגג, והוא לא הצליח לרדת, נעול. הוא לא מצליח לראות, הוא צריך שמישהו יסתכל עליו, שיגיד לו, שיפתחו, המנה, מנול, תגיד, לפתוח. הוא לקח חבילה של דולרים, התחיל לזרוק. אנשים לוקחים את הדולרים, ממשיכים ללכת, אף אחד לא מרים את העיניים למעלה לראות מי זורק. לא הייתה לו ברירה, התחיל לזרוק אבנים קטנות. כולם הסתכלו למעלה, התחילו לצעוק. כן, אבל זה לפחות, שזרקו אבנים, אז אנשים הסתכלו, הרימו עיניהם אל אביהם של השמיים, להבין שלא נחש ממית או נחש מחיה. אלא בזמן שהיו ישראל משעבדים את ליבם, מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא כבר שולח אלינו צרות, שולח אלינו מחלות, שולח אלינו דברים, ואנחנו עדיין לא פותחים את העיניים, לא מסתכלים, לא מבינים שיש פה חיסרון אמיתי ועמוק בדבר הזה, החיסרון של השכינה הקדושה. אומר שיהיה, כי השכינה ששוכנת בתוך בני ישראל, השכינה ששוכנת בתוך בני ישראל, אומר זה שיהיה האדם אמור להיות מושל בכל מכל כל, בכל הנבראים נוצרים ונעשים. אומר כשלמה המלך עליו השלום, משה רבינו עליו השלום, שכן הייתה תחילת בריאת הבריאה, כן? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא אמר הורדו, שהאדם יהיה הורדו בדגת הים, ולא יהיה חסר כלום. הצורה שהאדם אמור להיות, זה בלי שום חיסרון. מה שאין, כן, כשהוא חסר, כשבא חיסרון, זה ממילא נשמע שהשכינה הוא צריכה בהכרח להתלבש בחיסרון למענו. הגיע פה, למען האדם הגיע החיסרון הזה בכדי שיתפעל ויתלהב ליבו להשם, כדי לעורר את הבן אדם. לכן יוחזנו פלצות מאמיתת נקודת הלב. אומר, כשבן אדם מתבונן בזה מעומק הלב, בפחד, בפלצות תופסת את הבן אדם, ולא יכוון בתפילתו על מילוי חסרונו. לא להתעסק עם החיסרון. למה אתה מתעסק עם הסיבות? למה אתה מתעסק עם המקל? תראה את האדם שעומד מאחורי המקל. למה אתה מתעסק עם המבעה החיצונית של החיסרון? מה קורה בפנים? זה רק הקצה של הקרחון, מה שמציץ החוצה. תתעסק עם האמא של הדבר, עם הסיבה הפנימית של הדבר, לא עם התפיסה החיצונית של הדבר. כי אם לא יכוון בתפילתו על מילוי חסרונו, כי אם על חיסרון השכינה שאינה נשפעת מהשם יתברך בשלמות, היא מוכרחת להתלבש בחיסרון. אמר, והנה ידוע הוא שכל אדם מישראל הוא איבר מהשכינה, הוא שלוחה כמותה, ולכן כשאדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומתפלל על השכינה, אז עוד פעם, כמו שהתיקוני זוהר אומר, אין חבוש מתיר עצמו בית הסוחים. הרשש מביא את זה בדרשה המפורסמת שלו לפני תקיעת שופר, מביא את זה בצורה מאוד קשה, מאוד כואבת את העניין הזה. אבל כל אדם הוא בעצם חלק מהשכינה. כל יהודי בעולם הוא השכינה נקראת כנסת ישראל. זה כיסא הכבוד, כן? אנחנו כיסא הכבוד. עם ישראל, זה המקום של משכן השכינה. ושכנתי בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד. זה מבואר גם פסוקים, גם דיברנו על זה, כן? דיברנו על זה כבר. טוב, ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו. כל יהודי יש לו חלק, הוא איבר מהשכינה. ואז, וזה פירוש, הוא חוזר לזה, השבעתי אתכם, שהזוהר אומר, בחלק א' קוף חב ב', השבעתי אתכם שהשכינה משבעת לנפשות ישראל, שכל אחד, אם ימצא את השם יתברך, אם הוא ימצא את השם יתברך בחיסרון שיהיה לו, ואז הוא יבין, והוא ידבר עם השם, הוא יתפלל, הוא יבקש על השלמת החיסרון, יגיד לו מחולת אהבת השכינה אליו, אל תבכה על הכאב ראש, תבכה על האצבע השבורה, אל תבכה על חולי מעין, תבכה על הסיבה האמיתית שגורמת לזה. אל תבקשו השלמת חיסרון חיצוני, תבקשו השלמת חיסרון פנימי, את החיסרון של השכינה, מחולת אהבת השכינה אליו יתברך. כנל, כמו שהסבר, שהתלבש בצער השכינה שאינה נשפעת מהשם יתברך, ולכן יש חיסרון, ולא יכוון על עצמו וחסרונו. זה בעצם מה שהוא כותב, ובזה הוא מסביר את מאן דאית בהירא. עכשיו, לפני שאנחנו מתקדמים עם ההסבר, שהוא בעצם, הוא טוב, הוא מדרגה גבוהה מאוד, טוב, נראה עוד קטע שקשור לזה, ואז נראה בעזרת השם את הדברים ביותר מבואר בלשון התולדס יעקב יוסף. אומר, זהו מאן דאית בהירא. מאן דאית בהירא, אמרנו, הוא, אין לו חיסרון, אין מחסור ליראה. הוא אומר, מאן דאית בהירא, שהוא הדבקות בשכינה, מי שבאמת יש לו יראה, יראה זה אדם שיש לו יראת שמיים, הוא דבק בשכינה הקדושה. אומר, לט בי חוסר, מה הכוונה אין בו חוסר? פירוש שהרי אינו חסר לנפשו כלום מכל. זאת אומרת, כשהוא בא להתפלל, כשהוא דבוק בשכינה, אין לו חיסרון. הוא יודע להתפלל על החיסרון האמיתי של השכינה, ולא על החיסרון שלו. הוא אין לו חיסרון. אני כלום. השכינה הקדושה חסר לה. אני התעוררתי להבין שהשכינה הקדושה חסר לה על ידי חיסרון חיצוני שיש לי. אבל לא חיסרון החיצוני באתי לבקש. זאת אומרת, קיבלתי עכשיו הקיצה של יתוש. הקיצה של יתוש הזכירה לי שאני צריך לקנות לילד שלי משהו אחר. עכשיו אני מבקש בשביל עצמי? לא, אני כבר נעקצתי. אני מבקש בשבילו. בסדר? אז נכון שיש בי חיסרון. חיסרון היה תזכורת. הוא רק הזכיר לי את הידיעה האמיתית שהייתי צריך לדעת. אבל הבקשה עכשיו היא רק על השכינה הקדושה, שהרי אינו חסרון לנפשו כלום ואינו מגמתו על חסרונו כלל, לכן יראו את השם כי אין מחסור לרעב. שכל זה אינו שווה לו, פשוט לא תופס מקום, נגד חיסרון השכינה בקנאו את קינתה, וכל העולם כולו אינו נחשב לו לכלום נגד הצער ומגודל הקנאה בצער השכינה, עד שקלו כל כוחותיו ואינו יכול לסבול. הוא אומר, כשהוא נכנס לצער השכינה באמת, לא יכול לסבול את זה, צער השכינה. ויותר טוב לו אלף אלפי ריבו פעמים מיטתו מחייו. עדיף לו למות אלף אלפי ריבו פעמים מאשר לחיות במצב שיש חיסרון לשכינה הקדושה. זה אדם שהוא דבק בשכינה באמת. ומה לו לזה? מה קשור לו החיסרון שלו? להפקיר עצמו ולמסור נפשו הקדושת שמו. שהרי נחת רוח הוא לפניו בתכלית אהבה בתענוגים. כל מה שמעניין אותו זה רק השלמת החיסרון של השכינה הקדושה, ולא שום דבר אחר. אני אחיה, אני אמות, יהיה לי, לא יהיה לי. מה עם השלמת החיסרון של השכינה הקדושה? זה הדבר היחיד שחשוב. טוב, זה בעצם הדרגה הזאת שאדם הגיע אליה כשהוא מתפלל על צער השכינה, על שפלות השכינה, ועכשיו הוא בא ומסביר שזה בעצם הדרגה של פנחס. אבל בגלל שלמדנו פה, זה, אנחנו לומדים פה דבר שהוא מאוד מאוד גדול, ועוד פעם, זה יסוד גדול שחוזר על עצמו וכמה וכמה פעמים בספרים, אבל חשוב לי לראות את זה, זה נמצא בבן פורת יוסף. בבן פורת יוסף, זה... בבן פורת יוסף נמצא ב... ובסוף, בקוף חבזיין עומד א', הוא מדבר שם על העניין של תפילה, ואז הוא אומר, כי אם יהיה בכוונת שאלתו, שמצפה שיהיה נענה, אז אומר, אם הכוונה שלו שהוא הולך עכשיו לקבל את מה שהוא מבקש, אז מכניסו גופניות בתוך שאלתו, שיהיה ראוי שיהיה רק ברוחני, לתועלת השכינה. הוא אומר, הצורה של תפילה צריכה להיות, כן, התולדס כותב, בבן פורת יוסף, שזה רק לתועלת השכינה, רק ברוחני, ולא לתועלת עולם הזה. לקחה ומסך מבדיל. וככה ומסך מבדיל, הוא אומר, ברגע שאדם חושב על החיסרון שלו, זה פשוט מסך מבדיל מההערה האמיתית, כך הוא מביא שם בשם שומעתי ממוירי, בשם הבעל שם טוב הקדוש, הוא אומר, ויעריך בזה ודברי פי חכם חן, הוא אומר, זה הדברים של הבעל שם טוב. התולדס, גם כן, בקדושים, פרשת קדושים, היי, הוא כותב, שכבר נזכר, שכל תפילות האדם יהיה לתועלת השכינה, שהיא נקראת תפילה, השכינה נקראת ואני תפילה, ששואלת ומתפללת מדודה, מהדוד, מהקדוש ברוך הוא, מהידיד, למלאות חסרונה. וכל מה שנחסר לאדם, הכל הוא בשביל החיסרון שבשכינה. וצריך האדם שיתפלל למלא חסרונה שמה, ובתיקון למעלה, ממילא נמשך למטה, שגם שם הוא אחד מעברי השכינה. זאת אומרת, הוא מבקש על השלמת השכינה בעליונים. וממילא הכל יושפע, כי מלכותו בכל משלה, ואין לך מקום פנוי ממנה. אז זאת צורת הבקשה של האדם. לבקש על השלמת החיסרון בשורש של השורש. וגם התולדות, התולדות הקבוצה בעוד מקום, בשלח י"ב, כותב, קיבלתי ממוירי. קיבלתי ממוירי, מהבעל שם טוב הקדוש, כן? כי צדיקה יו אינן שלוח רדמת רניסה. ראינו את זה גם פה בלשון של הפריאורץ, שהוא שלוחה כמותה. הצדיקים הם שלוחי השכינה הקדושה, וכל המאורע ייסורים שלהם בעוני ועינוי, כל מה שאדם סובל בעולם, אם זה עוני, אם זה עינוי, בידוע שזהו חסר בשכינה, חסר בשכינה, וצריך להתפלל על החיסרון אשר שם, ובתיקונם שם נתקן ממילא גם למטה. זה נמצא עוד מקום בתולדס, בצוף נספה הנייח, בגימל עומד גימל. הוא מורי באר, עוד פעם בשם הבעל שם טוב, כי תפילה הוא צורך גבוה שידע האדם לחסרונו, שהוא נמשך מחיסרון של מעלה, והתפלל שימולה החיסרון שם למעלה בשכינה. כי צדיקה יוינון שלוחה למטרוניסה, ממילא ימולה החיסרון שלו גם כן, ורק לא יכוון לתועלת עצמו, רק לתועלת השכינה ודברי פי חכם חן. טוב, כך הוא כותב. עכשיו, בינתיים זה מאוד מסתדר עם מה שלמד פה פרי האורץ, נכון? שצריך להבין, יש פה תוספות, אבל בואו לא ניכנס כעת לדקדוקים, הרעיון פשוט. אבל יש פה עוד רעיון מאוד מאוד חשוב, שהתולדס ממשיך ואומר. אומר, אך הלב יודע מרת נפשו, שאין כל העיתים שוות. אומר, לא כל הזמנים שווים. בן אדם הוא לא רובוט. יש לפעמים שיש לו מצב רוח, יש לפעמים שאין לו מצב רוח, יש לפעמים שהוא חלש, יש לפעמים שהוא חזק. אומר שאם חס ושלום, יש לאדם איזה צער גדול, ותפילתו הוא על עצמו, ואינו משים על ליבו שצער זהו בשכינה ויותר היה ראוי להתפלל אליה, כי ממנה פינה ויתד, ממנה ההתחלה של הכל, שהכל בא. כן? יש מצב כזה שאדם, הוא שבור מדי, כואב לו מדי, הוא לא מרוכז עכשיו על השכינה. הוא חושב על עצמו ועל עצמו בלבד, כי הוא לא מסוגל לחשוב על דבר אחר, מרוב הצער הגדול שיש לו. הוא מתפלל רק על עצמו, הוא שוכח את העיקר. הוא אומר, או שהוא מתפלל, ובתוך כך נזכר שצריך להניח את עצמו ולהתפלל על השכינה. הוא אומר, הוא נזכר שזה מה שצריך לעשות. רק שאינו יוכל להתאפק על צער עצמו. הוא לא מתאפק על הצער שלו. ואם יאמר, אומר, אז בכל זאת, תגיד שאתה מתפלל על השכינה. ואם יאמר שהוא מתפלל על השכינה, ובוחן לב הוא השם היודע שאין זה אמת. אומר, השם ישמור, אם בן אדם לא באמת אכפת לו צער השכינה, אכפת לו הצער האישי שלו, והוא אומר, אני מתפלל על השכינה, כשהוא לא באמת מתכוון לזה, אפשר שחס ושלום נדחה מכל. ידחו אותו לגמרי. ועל כן, אומר התולדס, יתפלל כפשוטו, לפי מה שהאדם הוא במדרגה בעת ההיא, רק דבר אחד, רק שיהיה פי וליבו שווים. זה הדבר הראשון בתפילה. דיברנו שם מאמר שלם על כמה חשוב להתפלל על השכינה הקדושה. אבל הכי 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 חשוב, זה שתהיה אמיתי. ואם אתה לא מרגיש עכשיו את צער השכינה, אל תשקר. אל תשקר. א' ב' של תפילה זה דיבור של אמת. דיבור של אמת. תראו את הזוהר הקדש פרשת סחוקה, סקוף פייטס. העריכות נפלאה, הוא אומר, אם אדם לא מדבר בדיבור של אמת, אז איך הדיבור עולה בכלל? על מה אנחנו מדברים? אין, שום דבר לא פועל כלום אם זה לא אמיתי. אומר אפילו, המזור הקדוש אומר, אפילו מחשפים שבאים לעשות כישוף, חייבים להגיד אמת. ממש לכישופים, אמת. כי אם הם לא אומרים אמת, גם כישוף לא עובד. אז להגיד לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד צער השכינה כשזה לא מעניין אותי בכלל. כן, יש שם ביטוי של הביס ינקף מאיש ביצה, בפרשת ואת חנן. הוא אומר, למה תפילות לא נענות? הוא אומר, כי בן אדם רוצה דבר אחד. אבל הוא לא אומר את זה, כי לא נעים לו להגיד את זה. אז מה הוא אומר? הוא מבקש על דבר אחר, כן? הוא רוצה תפוחי אדמה, אבל מה הוא אומר? ובכן תן פחדך, כמו שרב מיכרס מקוריץ אמר. אוי, תן פחדך, אומר, לא יחל כל אילום כולי בכבוי דחו. מה הוא חושב? מה הוא רוצה? קרטופל. אומר, אז מה קורה במצב כזה? קרטופל הוא לא מקבל תפוחי אדמה, כי הוא לא ביקש. ולא מבקשים, לא מקבלים, ואדמה אין לעבוד את האדמה. אם אין בקשה, אין תפילה, אין המשכה. ולמה לא יחל כל אילום כולו בכבוי דחו הוא לא מקבל? כי הוא לא רצה. כמו בן אדם שרוצה הלוואה. עכשיו הוא רוצה הלוואה, אז מה הוא עושה? הוא עולה, לא נעים לבקש הלוואה. אז הוא בא אליך ומבקש, אתה יכול לתת לי טרמפ לבית כנסת בשכונה השנייה? או, מצוין, יופי, הוא בא, מתיישב לידך, ואז בדיוק היה טלפון, בדיוק זה, בדיוק זה, הוא לא ביקש את הלוואה, לא יצא. טוב, הוא יורד מהבית כנסת, ליד הבית כנסת שם הוא יורד מהרכב, ואתה רואה שהוא מאוחזר, ואתה לא מבין למה. רגע, הוא ביקש טרמפ, נכון, לבית כנסת בשכונה השנייה. לקחתי אותו לשכונה השנייה, למה הוא לא מרוצה? נו, למה באמת הוא לא מרוצה? כי הוא לא צריך טרם בכלל, איך הוא עכשיו חוזר הביתה משם? הוא נסע עד לשם, רק בשביל שבדרך הוא יוכל לבקש הלוואה. אבל בדרך הוא לא ביקש את ההלוואה. את הטרמפ הוא לא רצה, אבל את ההלוואה הוא לא ביקש. לפעמים קורה שאנחנו באים מול הקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו לא פותחים דיבור של אמת, פי וליבו שווים, אז מה קורה? אז אנחנו מבקשים טרמפ, מגיעים שם בבית כנסת, עכשיו להתחפש טרמפ, חזור. אתה נתקעת פה עכשיו, עוד בלי רב-קו. נו, באמת, מה עשינו? האלף בית זה דיבור של אמת, להגיע ולבקש, לרצות משהו ולדעת מה אנחנו רוצים, ואותו לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. חשוב מאוד 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 לדבר על צער השכינה, אבל חשוב עוד יותר להיות אמיתי במה שאתה אומר, ולכוון למה שאתה אומר. פי וליבו שווים, כי דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. וכן שמעתי מפורש מסיים התולדס מפי הרב המגיד מוירנו מנחם מנדל, אני לא יודע אם זה רב מנחם מנדל מהורדוק מביטפסק שזה היה פרי אורץ, או שזה קדום יותר אולי רב מנחם מנדל מבר מתלמיד אבא שם טוב, יבואו היודעים בהיסטוריה וחשבונות הדורות ויגידו את דעתם. זה דברי פי חכם חן. מי שמדבר על זה בהרחבה נפלאה כשמפתח את דברי הבעל שם טוב זה הקומארנר, זה נמצא בכמה וכמה מקומות, גם בנתיב מצוותיך בהקדמת המחבר באות את וו, הוא כותב הוא באמת ראוי להתפלל הכל על השכינה ברוחניות, ואם לפעמים מתגבר הצער ומרגיש בהרגש גדול האיסורים ואי אפשר להפשיט עצמו להתפלל עבור השכינה, יתפלל באמת על צערו שמרגיש ולא יהיה דבר שקרים חלילה. והוא כותב את זה בהרבה מקומות, הוא כותב את זה גם בנוצר חסד פרק ד' משנה י' א' באבות שם, הוא כותב כי לפעמים הצער גדול ואינו יכול להסים כל כך על ליבו צער השכינה כי ממנה יתד. ואם יאמר שמתפלל על השכינה ובוחן לבבות יודע שאין זה אמת, דבר שקרים לא ייקון ויהיה נדחה מכל וכל. כן, זה הרחבה של דברי התולדס. אומר ועל כן, אומר הקומארנר הדרכה למעשה, אומר יתפלל ויאמר בפה מלא. צערי הוא גדול בהרגש רב. ריבון העולמים, המשך שפע לשכינה שיתוקן למעלה כדי שיתמשך משם תיקון למטה. וכיוון שאומר אמת יהיה כדבריו. זאת אומרת, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, להכליל גם את זה בתפילה. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, צערי הוא גדול בהרגש רב, כואב לי, כואב לי השידוך שלי, כואב לי הילדים שלי, כואב לי המחלה שלי, כואב לי שלום בית שלי, כואב לי, זה כואב לי. אבל אני יודע, לימדו אותנו חכמים, לידו אותנו רבותינו, שהחיסרון הוא באמת אצלך. אז ריבונו של עולם, המשך שפע לשכינה שיתוקן למעלה, כדי שיתמשך משם תיקון למטה. אומר וגם בהיכל הברוכו, היכל הברוכו, כלומר, אני מתייחס לזה עוד פעם, בסוף פרשת בעלותך, בפי בית עמוד א', אומר שלפעמים גובר עליו צער, הוא מרה שחורה, אומר, אדם מתוך הכאב, מגיע לצער ומגיע ל... רחמנא ליצלן, למראה שחורה, לדיכאון. עד שאינו מרגיש בצער של השכינה, הוא מתפלל על הרגש צערו, והקדוש ברוך הוא מרחם על הכל. אומר, ויותר בקרוב היה נענה, אם היה מבקש לתקן בשורש עליון, ועל צד היותר טוב. אבל אם הוא מוטרד בצערו, ואינו מרגיש כלל צער עליון, מה לעשות שזה לא מעניין אותי עכשיו? מה לעשות שמה שמעניין אותי עכשיו זה אני? הרגל שלי, זה מה שמעניין אותי. ואם יאמר ויכוון להתפלל על השכינה כדי שיהיה נענה בקרוב, אז יש טריק, בוא נתפלל על השכינה ואז אני אקבל את זה במהירות, כי מי שמתפלל על השכינה מקבל במהירות. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו, ואמת אומר הזוהר הקדוש, כן, כמו אותו זוהר בפרשת חוקת שהזכרנו, שהכוח תפילה של אמת. אמר אבל בוחן ליבות יודע שאין זה אמת במה שמתפלל על השכינה, כי אינו מכוון בזה אלא להנעת עצמו, על כן אפשר שיהיה נדחה מכל וכל. זה ידחו אותו לגמרי, השם ישמור. לא רק את התפילה הזאת, לגמרי, את הבן אדם. על כן יתפלל כפשוטו לפי מה שהאדם הוא במדרגה בעת ההוא. אם מרגיש גם כן צער השכינה, אומר, אם הוא לא מרגיש בכלל צער השכינה, שלא יתפלל על זה. בכלל. אם הוא מרגיש גם כן צער השכינה, הוא מרגיש כן, הוא יכול להתחבר שיש פה גם צער השכינה, אבל הוא מרגיש גם את הצער שלו, אז וגם צערו בהרגשה גדולה בייסורים, אז הוא אומר, ריבון העולמים, צערי הוא גדול מאוד, אבל אף על פי כן מרגיש אני בליבי צער עליון. זאת אומרת, זה נוסח תפילה שונה ממה שהוא כתב בנויצר חסד, הקומארנר, כן? שם הוא אמר, ריבון שלנו, אני יודע שהתיקון הוא שם, אז תתקן שם. פה הוא אומר, אני כן כואב לי קצת הדבר הזה, גם. הוא מתפלל על שניהם. הוא אומר, ויש, אף על פי שיש לו צער גדול, עיקר הרגשה שלו הוא צער עליון. יש דרגה יותר. הוא אומר, יפרש כך, אז יגיד את זה. אבל יותר כואב לי צער השכינה. הוא אומר, והכסיל שלא שט ליבו לזאת, אומר, מי שלא אכפת לו, הכסיל יתפלל על עצמו לגמרי. אבל גם במצב כזה, אם לא אכפת לך צער השכינה, תתפלל על עצמך לגמרי, כי דובר שקרים וכולו. אף צדיק גמור, אומר, גם צדיק גמור, לא יאמין בעצמו. לא יאמין בעצמו, ויפרש שניהם. זאת אומרת, למדנו פה בפרי אורץ, כן? שהאדם צריך להגיע למצב שאני מוכן למות אלף אלפי ריבו מיתות, אבל רק צער השכינה. אם אתה רציני, בכיף. אם אתה באמת לא אכפת לך אלף אלפי ריבו מיתות, תבוא ותדבר ככה. אבל אם אני לא שם, אז לא לשקר. וגם אם אני חושב ובטוח שאני שם, שישאיר את זה בספק. טוב, האמת היא שהקומארנר, זה נושא שתופס את זה עוד הרבה דברים, גם בזוי ארכאי, על פרשס בולוק, קוף פי היי, קוף סמך חסמת בייס, הוא גם מעריך בזה שיזהר הרבה, שכל מה שיתפלל עבור השכינה, יהיה במחשבה ויגן הלב. שם הוא מדבר על עוד דבר, עוד מהלך, אומר, לא בדיבור. אומר, כלאם כל העיתים שווים, לפעמים יש לאדם צער גדול והוא בקטנות גדול, כדי שירגיש הצער בהרגש גדול למראה כוונותיו, ואי אפשר כלל לשים על ליבו צער השכינה, כי הוא במרירות גדול בקטנות. ויודע שיותר טוב להתפלל עבור השכינה, כי בחינת הרגש מרירות צער גדול שלו, הוא הכל בדוגמה הזאת מהשכינה. ובוודאי מתפלל השכינה נענה מיד. לכך הוא מתפלל השכינה, ואומר שמתפלל השכינה כדי שיהיה נענה תכף. ובאמת עיקר מרגיש צער עצמו ומרירות שלו, ולא מרגיש כלל צער רוחני של השכינה בעת ההוא. ואם יאמר בדיבור שמתפלל רק על השכינה, ובוחן לב הוא יודע שאין זה בלב אמת, אפשר קרוב הדבר שיהיה נדחה מכל וכל לגמרי. על כן לא יאמר בדיבור כלל, אלא הגיון ליבו יהיה על השכינה, ויהיה פי וליבו שווים, כי דובר שקרים נדחה מכל וכל. על כן אם ירצה להתפלל בדיבור על השכינה, לא יאמר בדיבור שמתפלל רק על השכינה. כי אם יהיה בו מעט רצון ותשוקה לצורך עצמו, אז יהיה נדחה לגמרי. על כן אפילו משה רבינו, אומר, זה דבר נורא, אומר קומרנו, וזוהר חי, אומר על כן אפילו משה רבינו, כשהתפלל על אחותו הוא פרש, ריבונו של עולם אב הרחמן, אל נערפה. מה זה אל נערפה? תרפא את מי? את השכינה הקדושה. דקוי על השכינה רפוש וראו כמותו. נו. ונו? לא. ואז לא, וגם אני מבקש ומתפלל עליה, על אחותי, שתרפא גם מרים אחותי, כי אני מרגיש גם צער גדול בזה. זאת אומרת, משה רבינו עצמו מחלק את התפילה שלו לשתיים. תפילה אחת אל נרפה, כן, שימשך רפואה על השכינה הקדושה, ונו, לא, ותרפא את אחותי גם כי כואב לי על זה. זאת אומרת, אפילו משה רבינו, בתפילה שלו, עוד פעם, משה רבינו כן יכל להתפלל על, רק על השכינה הקדושה, אבל הוא עצמו גם נזהר מזה. והוא מזכיר גם את הצער של, שיש לו איכשהו בעולם הזה, לבטא גם את זה ב, ב, בתפילה ממש. אומר, ועוד אני מרגיש, כן, הנקודה הזאת, ומי שמרוב מרירות הקטנות אינו מרגיש כלל צער השכינה, אז יתפלל כפשוטו על עצמו. ויבקש רחמים על עצמו בלב אמת לפי מדרגתו, אם הוא מדרגה קטנה מאוד, יבקש על עצמו שרחם השם יתברך עליו להצילו מן הצער והמרירות של עצמו, ולא יכוון כלל בשכינה. שכיוון שאינו מרגיש כלל צער רוחני, למה יכוון עליו כלל? שגם זה אינו לב אמת, על השקר, אומר אפילו לא במחשבה, כלום. אבל אם העת אינו כל כך מרירות וקטנות, הוא באמת כל נפש ישראל מרגיש מעט. קצת כן אכפת לו מצער השכינה. לכך יכוון במחשבה, בלב אמת, על השכינה, לפי ערך מדרגתו שעומד בה, הגיון ליבו יהיה גלוי לפני השם יתברך, עד היכן כוונתו בשביל השכינה. כל אחד לפה מדרגתו, ובדיבור לא ידבר כלל, אם לא שהוא צדיק כמו שרבינו. אבל לא ידבר בדיבור שמתפלל על השכינה בלבד, שאז קרוב בוודאי, בוודאי יידחה הוא ותפילתו. כי אף משה רבנו לא שמח לומר ככה אל נרפה, וממילא נמשך למטה רפואה, ואמר נעלה, שרגיש בצער אותו גם כן. טוב, זה באמת, הוא מעריך בזה עוד, אבל לא, לא ניכנס. רק זה, פשוט, אנחנו לומדים מאמר כזה, אז צריך גם לדעת את ההדרכה שהצדיקים נותנים לנו, למעשיות של העיצה הקדושה הזאת. בוא נדבר עכשיו על הדרגה שפנחס מתנהג. הוא אומר, ביות האדם בכוח זה, אומר, אינו נאחז כלל בשורשי הדינים, חזרנו לפרי אורץ, אינו נאחז כלל בשורשי הדינים, והוא למעלה מדין תורה. זאת אומרת, מה הכוונה כאן דין תורה? אתה מחויב, לא מחויב? הוא אומר, ואי אפשר לא לכוון דעתו ללך על פי דין תורה. אני חייב, אז אני עושה, כי חולת אהבת השם יתברך הוא. יש מכתב של הצמח צדק שהוא כותב למה נקראים מסנגדים. הוא אומר, חסידים ומתנגדים. הוא אומר, אז אנשים חושבים שמתנגדים זה כי הם מתנגדים לחסידות. הם עומדים נגד. אבל הוא אומר, לא, זה לא נכון. מתנגדים זה לשון אלך לנגדך. לנגדך בשווה לך. זה אנשים שהולכים בדרך הישר. מה שצריך. אומר, אבל חסיד זה אדם שבא לפנים משורת הדין. הוא אומר, למה? כי זה בן של אבא שהתרחק מהמלך, התרחק מאבא שלו המלך. ועכשיו הוא רחוק מאוד, והוא רוצה לחזור. וכשהוא חוזר, אז הוא לא חוזר בדיוק לפי השעות קבלה, ועומד במרחק המדויק, לבוש בדיוק בצורה שצריכים להתלבש כמו מי שהלך מלכתחילה בדרך הישרה. הוא חוזר ובא ומתחבק עם המלך ובוכה ומנשק וכולו, כן, במצב הזה. אומרת, זה הרגשה של חסיד, ככה הגדיר את זה עצמך צדק, זה מכתב, על הנקודה הזאת. זאת אומרת, כשהוא מרגיש באמת את צער השכינה, אז הוא אומר, זה לא, אני מחויב לעשות, הוא כבר לא מעניין אותו מה אני מחויב לעשות. וזה היה פנחס, בקנאו את קנאת השם יתברך, בראותו את שפלות השכינה, כשהוא ראה את קנאת השם צבקות שבערה בו, ובעצם כשהוא רואה את הסיפור של זמרי, הוא מבין, כמאמר הבעל שם טוב, שכל מה שאדם רואה בעולם, לצורכו, מדברים אליו. אם יש חיסרון, זה קשור אליי. ונתפעל פנחס, אז פנחס הבין שמדברים אליו, קורה פה משהו, זה קשור אליו. והפקיר עצמו נגד הדברי תורה. שאם היה שאלת חכם, אם מוכרח להפקיר עצמו ללך בין חמדלת אלה ולהרוג את זמרי, לא היו מתירים לו. אבל פנחס לא יכול לסבול לעמוד על חייו, ולא עלתה על דעתו הדין תורה. מה, אני חייב? לא חייב. זה סכנה, אסור לי. הוא לא נכנס לשם בכלל. מגודל קנאת שפלות השכינה. למעשה, הסכימו איתו משמיים, וכמו שיש לנו את המאה שלא היה אחרי פרשס פנחס, כן? הוא נכנס לסכנה נוראה כשהוא עשה את הדבר הזה. זה היה בעירת אש שהוא עשה נגד דין תורה, לא כדין תורה. אבל בפועל הסכימו איתו משמיים שהוא עשה את הדבר הנכון. אבל זה היה דקי דקות, דרגה מאוד מאוד גבוהה מה שהוא עשה. אבל בגודל קינת השכינה, וזהו, אומר גם מה שהוא עשה זה ויפלל, שעשה פלילות עם קונו, פירוש פלילה, לשון דיינה, כן, דיינים, נקראים פלילים, ונתם בפלילים. ונעשה, עשה דין אחר. ומחמת חולת אהבת השם יתברך, מהרצון הזה של למלות את חיסרון השכינה, שהוא רואה מול העיניים. ואופן זה הוא המתקת הדינים, ואדם המתפלל באופן זה נענה על תפילתו שהרי הדין נמתק. וזהו, עם שגורה תפילתי בפי, אומר מה זה שגורה תפילתי בפי, הרי זה מקובל. שגורה הוא מלשון שליחות, כמו שגרייני אליך. כן? אומר, כי תפילת פיו הוא שליח מהשכינה. אומר, אם בן אדם נהיה בתפילה שלו שלוחה דרחמונה, הוא נהיה שליח של השכינה, לבקש מהקדוש ברוך הוא על חיסרון השכינה, מפני היותו איבר מהשכינה, וצריך להתלבש בשכינה ולהתפלל תפילתה, אצל השם יתברך, מה שהשכינה מבקשת, את החולת האהבה, מה תגידו לו? וזהו הסימן שנתן רשי, זה הלשון שגורה תפילתי, שהתפילה נובעת מליבו, ומדבר בלי שום עיכוב, שהוא סירחה, שהוא טרייפה. זאת אומרת, מה זה סירחה? זה הרי הדבקות של הריאה נדבקת אל ה... חלל של החזה. זאת אומרת שהדבקה ללב, זה נדבק לדברים. הוא לא נדבק לדברים. הכל יוצא, משוגר מתוכו, מתוך הלב, התפילה נובעת, שהוא שליח של השכינה הקדושה. צור לבבי וחלקי, ליבם של ישראל. מצור לבבי וחלקי הלקים לאוינו. כמובן בזוהר יש ראי מאים לפנחוס. זה שגורה תפילתי בפי. ואז במילה הדין נמתק. הוא אומר, אז ללמייס, איך הוא מרמז את זה כאן באות ו? הוא אומר, שמבואר בזוהר, בחלק א' ריש ממה לפעמת בייס, על הפסוק של רחב הזונה אומרת, הוא נתתם לי אות אמת. שהיא ביקשה את אות אמת, אז סימון לדה מוישה, שהוא ווב. שמוישה רבנו, הוא מרמז באות ווב, זה מידת התפארת, שזה מידה של מוישה רבנו, שהוא המשכה שלמה, של תורת משה, שלא היה בשבירה. שהוא אמת כידוע, האמת זה בלי שבירה בכלל. והשיבו לה השלוחים, לא. כי אתה מת משה, משה רבינו נפטר, ממשלת יהושע, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, שזה הבחינה של המלכות. ומלכות זה השכינה הקדושה, שבה יש שבירה, והשבירה הזאת מבקשת חיסרון. אומרים לו, ממשלת יהושע הוא שהוא את תקוות חוט השני תקשרי, שזה תקוות חוט השני להתקשר, כי זה מעניין הלבנת לשון של זהורית, שפה יש עבודה של המתקת הדינים, שמתוך השבירה יש תפילה, יש געגוע, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני, וככה נשלם החיסרון. וזהו, כחוט השני סיפתותייך, החוט השני הזה, שהוא החוט של תפילה, שמקשר את הדברים מלמטה למעלה, מתוך ההעלאה הזאת, מתוך המקום של החיסרון שמבקש השלמה, כחוט השני סיפתותייך כידוע. ואם הוא שגורה תפילתי בפי, זהו דרשה שכהן בעל מום פסול, מהפסוק, הנה, נותן לו את בריתי שלום. שואלת הגמרא, הרי בוו שלום ולא שלם, כתוב, והוא מקום שאי אפשר להיות בו שבירה, אם יש פה וו, אז הוא אומר מה שכאן פנחס הוא שלוחה דשכינה הוא, אז איך יש בו וו? לא אמור להיות וו. וו זה האות של משה רבינו, המקום שבו אין שבירה, בתפארת, לא במלכות שיש שכינה, שיש בה שבירה והיא מבקשת את ההשלמה. אז הגמרא אומרת, משנה וו דשולם קטיע, שזה וו זעירה, שהוא וו קטוע, שמבקש באמת את ההשלמה הזאת מלמטה. טוב, זה בעצם המקום של העבודה, שהעבודה של יהושע בן נון, שזה מכילה סמלכוס, העבודה של שכינה הקדושה, שזה כנסת ישראל, מידה סמלכוס, יש שכינה בעולם, והיא מתגלגלת לאיפה שעם ישראל מתגלגל עם המצבים שעם ישראל עוברים. ומתוך המצב הזה צריך האדם לראות את החיסרון שקורה בו, ולהתעורר לבקש על צער השכינה הקדושה. הצורה שעושים את זה בפועל זה אם לא אכפת לו בכלל השכינה, שלא יבקש. אם אכפת לו קצת, שיבקש בלב. אם הוא מרגיש שכן אכפת לו, יגיד את בפה. הוא יכול לבקש גם בצורה כמו שראינו בקומר לו בכמה לשונות. ריבונו של עולם, אני יודע שהסיבה שיש לי את החיסרון הזה שכואב לי פה בעולם הזה, זה כי שם למעלה חסר. אז תשלים שם למעלה כדי שיהיה לי טוב פה. ואם הוא יכול יותר, שיגיד כואב לי גם וגם. ואם זה יותר, ואם זה דרגה יותר, אז רק במחשבה. אבל לבקש מפורש רק על השכינה, בפה זה לא. זה סכנה גדולה שיכול להידחות מכל וכל, וכמבואר בתולדס בכמה מקומות, וכמרנה, וכמו שדיברנו, שם יעזור שזכות כל הצדיקים יגן עלינו, באלף המגן, שלא יהיה חסרונות, שיש למות בשכינה הקדושה, ובנו בגוף ובנפש, בכל העניינים, בגאולה שלמה בקרוב.